אז בעצם בשיעור הקודם פתחתי אותו בשאלה אם אתם רוצות שנדבר קצת על למה ככה, או שנמשיך את פסקה ב', והציבור בחר בלמה ככה, ואני אסביר שנייה מה זה הלמה ככה. דיברנו על זה שלמה הקדוש ברוך הוא מתחיל את גאולת ישראל האחרונה בדרך חתחתים כזאת. מה היה לו בעיה להביא איזה מנהיג רוחני קריזמטי שיסנבר את כל עם ישראל וכולם יגידו, עידו, יחזרו בתשובה, יעלו לארץ ישראל בשירה וריקודים ויבנו בעוד בית המקדש? זה היה יכול להיות אחלה סיפור, לא? כאילו למה בדרך הזאת שדווקא מי שנשמע אל הלב זה הרצל והציונות החילונית במדינת ישראל, נראה לי הזכרנו את זה פה, אני כבר לא זוכרת, זה היה כל כך מזמן השיעורים שלנו, אבל נכון שבן גוריון רצה להפוך את ירושלים שבתוך החומות להיות כמו מוזיאון, מוזיאון לחיי הדת. מה שהיה נגמר, הוא רצה בכלל שעיר הבירה של מדינת ישראל תהיה תל אביב, התחלה חדשה, העולם החדש קורה לנו, למה צריך את כל התיק הזה שנקרא תורה ומצוות? ושאלנו בעצם אז למה ככה, ואז אמרנו שנסבך עוד קצת את השאלה ונדבר על הכפירה, בעזרת השם ננסה למצוא לזה קצת תשובה בדברי הרב. טוב, אז הסברנו קצת מה זה כפירה, תרשו לי בנימה קצת יותר כלילה, תהפכו את הדף, יש פה שיר של נתן אלתרמן, מכירות אותו, הוא כתב כל מיני דברים, לא רק את מגש הכסף. מה? אני אוהבת הכל. אני באמת אוהבת הכל. אני אוהבת שיודעים הרבה דברים. אך, מה קרה? מה שניהו לי ילדים, אין לי זמן לא ללמוד, לא לקרוא, לא לזכור. המוח שלי הפך להיות מסננת. אז מה שאני יודעת זה רק מה שהספקתי לפני. תספיקו הרבה. בנות, אה? אני אומרת, תספיקו הרבה. תודה לכם. אני מקווה שהמוח שלכם לא יהפוך למסננת. יש לי תקווה. בדיוק השבוע אמרתי ליעקב שאני מחכה שאני כבר אהיה זקנה כמו דין הרב ואז יהיה לי מלא זמן ללמוד. כן, יש לי ממש תוכניות רבות לפייס. לרקום גם. וממש אחת לתוך. כן, אני מסתכלת פה, צריך לי העיניים. ניסו לשכנע את הבנות שלי בסגר ללמוד ריתמה, אף אחד לא שקרה איתי פעולה. אבל הם לא רצו. כן, ולא הלך לי, אפילו עבדי לה איזה אברכים, תעשה להם חוג, הם לא רצו בכלל. אבל את מבינה מה זה אמהות? אני לא אשם עם רקמה וערכות. אם הבנות שלי ירקמו ממש, אני שורגת. יאללה, אז תראו, תגידו לי איך זה קשור למה שדיברנו, מי שהייתה שבוע שעבר בזום, על הכפירה, טוב? להורים חופשיים. אין איזה מנגינה, זה כמו דקלום כזה. אני, הלוואי, וואי, זה חלום שלי גם בפנסיה. אני אלמד לנגן בפסנתר. יש לי מקום לבא בית, לפסנתר הוא שמור. כרגע יש הבוגר, אני חוששת שזה. מה? וואי, די, כמה דברים קניתי להם? כלום, כלום, הם לא בקטע. בסדר, די, צריך לשחרר, אני לא יצא מאחר להגשים את החלום הזה. אני לא הולכת. לא, הנה, אני מחפשת מישהי שיודעת לצייר. יהודה רוצה ללמוד לצייר. מי רוצה ללמד אותו? מי יודעת לצייר פה? קדימה. אוריה, את רוצה לעשות חוג בציור? לא? חבל. שנה שעברה רבקה לימדה אותו, היה להם מה זה כיף.
מה?
אני אומרת שאני גיליתי פטן. זה ממש חשוב שזה יהיה מוקלט, אז אני מבקשת לכולם להקשיב טוב. אני גיליתי פטן. הילדים שלי לא אוהבים חוגים של המתנ"ס, הם אוהבים יחס אישי. אז כל פעם אני מוצאת להם מישהי פה מהמדרשה שעושה להם חוג. חנה למדה לנגן בחליל צד, מהדר מרום שלמדה פה לפני הרבה שנים. שנה שעברה רבקה עשתה חוג ציור ליהודה ודבורה. אז אנחנו מחפשים כמו מועמדת לחוג ציור.
ציור יש פה מלא.
מירם קלר עשה מטורפת.
אני לא. חושב, מירם קלר אומר.
טוב, בנות, קדימה.
אני יכולה לעשות
חוג רקמה. חוג רקמה, תעשי לי. הילד.
רוני, תפארת.
טוב, בנות, אני אבקש הצגה של תיק עבודות, ואז אני אבחר. ואיין, אני אבוא אלייך לחוג רקמה פשוט. בשעות הפנאי. טוב, יאללה. אז תגידו לי איך זה קשור לשיעור שעבר, בסדר? הקלריקל הקטן, יאללה.
איך
לריקל זה אדם ששואף להשליט את שלטון הדת. זה מושג בלועזי כזה. אז כתוב לכם את זה למטה. מקשיבות זה בצד השני של הדף. להורים חופשיים, זוג מוכר לי מאוד. נולד ילד חמוד וחופשי בדעות. אך בטרם הילד עמד על רגליו. כבר הרגישה האם והרגיש גם האב. כי בזה התינוק במין דרך פטלית, פטלי זה משהו גורלי. נשתרשה נטייה חזקה קלריקלית. ערב ערב שאלו אותו קלריקל, מה למטה? ומה בשמיים מעל? מי מוציא כוכבים להעיר בלילות? מי יושב ברקיעים המלאים אורה? מי מוריד את כללים? וכמו זה שאלות של אנשי המאה השחורה. אך ידעו ההורים, עד נפשם כמעט קצה, לעמוד איתנים למול כל פרובוקציה. וענו לו בנחת, תשובות ביולוגיות, פיזיות, כימיות, אנתרופולוגיות. כמובן שהאב, גם האם, שניהם יחד, הולחיקו לעיקר באימה ופחד. לא לשם, יום אחד את הוריו הבוהים, הפיליסטר שאל אם יש אלוקים. נדמו אב והאם, והחלו לחזור, איך הגיעה אליו השמועה על הזו. והוא בא לשיחה משפחתית, זה הסעיף, והוחלט, זו ציפר לו הסב שבצריף. אך הסב נשבט לך. בדמעות של איש, שאת זו השמועה לא סיפרו לאיש. ובזמן התפילה כאן נזהרו כל יום, שנכדו לא ייגש אליו חס ושלום. והינו מתפלל בנשימה עצורה, שנכדו לא ישמע את השם הנורא. והצריף הוא סגור ואטום בתכלית, שנכדו לא יראה הוא עטוף בתלית. ועלתה הצעה לתרת הבאות, להגן על הילד מפני השפעות, ולשמור את נפשו הרכה ופתיה, מגורמי תהיות ותהייה. אך היה שם חבר רגיוני ומיושב, שאמר בלי לחזור פעמיים, לשם כך יש לקום ולהסתיר מפניו, קודם כל אדמה ושמיים. כל כוכב הוא לילד כמין פרובוקטור, אך בזה העולם הסוער וניתח, כשהוא מרקסיסט לא גדל עוד בתוך אינקובטור. ואולי פחדנות היא לשמור אותו כך, קצת עלוב יראה המרקסיסט שיחרוב, מקופסת חינוכו מעוטף כאתרוב. לוחמים ותיקים, אב, מורה ומורה, אל תהיו פוחדים פה מעין הרע. חוץ מזה שכחו השקלים ודנים, שגם הם היו קלריקלים קטנים. והאסון לא קרה, יש דואג ומרחם, גדלו את הקורסים, ברוך השם. מה הקשר עם מה שדיברנו שבוע שעבר? שהיא זוכרת? מה דיברנו שבוע שעבר? מה אתם זוכרת? אני אזכיר אתכם, טוב. שבוע שעבר התחלנו לדבר על הכפירה, בסדר? ורק הגדרנו מה זה. כי אמרנו, אם בעצם אנחנו רוצים להבין מה קורה לדור הזה, ולמה הקדוש ברוך הוא מצליח את ראשית צמיחת גאולתנו ככה, בדרך של כפירה, אז אמרנו שעוד קצת נחפור למה זה כזה גרוע, ואז ננסה לענות תשובה, זה בטח לא יהיה היום, אולי קצת. אבל מה קורה? בעצם אז הגדרנו שכפירה זה איזושהי, אני מצטטת, בסדר? שהאדם מסתלק מחיבור של קדושה. עכשיו, נתן אלתרמן הוא לא חשוד בתמיכה במאמר הדור, בסדר? הוא בעצמו היה מאוד לצערנו, רחוק מתורה ומצוות. אבל מה הוא כותב כאן בעצם? שלאדם יש תכונה של מה? את מי זה מזכיר לכם קצת השיר הזה? או רק לי זה מזכיר? אה? מישהו? מספר בראשית נגיד? כן, נכון? מה הוא מתאר? מה?
בתור הילד.
בתור הילד, כן. הרבה פעמים כשאנחנו, האמת שאף פעם אני לא הבנתי איך מספרים את המדרש הזה, שאברהם מכיר את בוראו כשהוא היה ילד, עד שהיו לי ילדים. ואז באמת את מבינה שאצל ילד יש ישרות פנימית מאוד מאוד עמוקה, שהוא מחפש מי ברא את העולם. והתשובות המדעיות שאפשר לתרץ הכל, דרך אגב, גם בלי ריבונו של עולם, הוא לא מכיר אותם. אבל זה ברור לו, שאתם מכירות את המרק האבולוציוני וכל מיני כאלה, המפץ הגדול, כל מיני תיאוריות ממדעים, שאי אפשר שיהיה משהו שאין לו יוצר. אי אפשר שיהיה משהו שמישהו לא עשה אותו. כל המציאות שלנו היא נשענת, השכל שלנו בכללי, הוא נשען מאוד מאוד חזק, הכוח הלוגי שלנו על סיבה ותוצאה. למה? כי היה שלב לפני זה. מה קרה לפני זה? מה שהוא גרם לזה? איזושהי חוקיות. כל החיפוש המדעי זה חיפוש של חוקיות בעצם. אלברט איינשטיין, שהוא גם היה יהודי, והוא ממש בתחום של פיזיקה, הוא היה פורץ דרך, שעד היום מנסים להוכיח כל מיני דברים שהוא אמר בצורות אחרות גם כן. הוא מצא כל מיני, הוא כאילו בכלל במדעים, יש משהו שככל שהדבר הוא יותר פשוט, ככה הוא יותר מוצלח. לא מחפשים נוסחאות מורכבות, לא מחפשים הסברים עם הרבה הרבה מאוד כוחות ותהליכים. אלא אומרים, העולם הזה הוא דבר פשוט. כמה שיותר פשוט, ככה זה יותר נכון. ואלברט איינשטיין, הוא כאילו עשה את תיאוריות המכירות המושגים האלה, תיאוריות היחסות הפרטית ותיאוריות היחסות הכללית, כן, שמעתם על זה פעם? אז בנות, ללכת קצת ללמוד פיזיקה זה מאוד חשוב.
גם היסטוריה, גם פיזיקה.
הכל אפשר, יש מספיק זמן, יש מספיק תאים במוח לא מנוצלים. את יכולה לראות ביוטיוב, 4 דקות על, סתם. נכון? מה הוא אמר בעצם? התיאוריות היחסות הפרטית היא על כוחות קטנים שעובדים בתוך המציאות, תיאוריות היחסות הכללית היא על הכוחות הקוסמיים, כאילו הגדולים שעובדים, כוח הכבידה, כוח החשמל, כל הדברים האלה. בקיצר, מה הוא אמר בסוף? אלברט איינשטיין, שאומנם הוא היה יהודי, זה לא אומנם, זה בדיוק זה, אבל הוא לא היה אדם דתי. הוא אמר, מי שלומד מדעים בלי להאמין שיש בורא לעולם, הוא סתם לומד, הוא סתם עובד. יש כאן משהו שמחזיק את הכל, וזה מה שהוא חיפש להוכיח, דרך אגב, כל החיים שלו. הוא חיפש את המשהו הזה שמחזיק את הכל. תשמעו, אני לא באה להוכיח לכם שיש אלוקים. נראה לי שמי שבאה למדרשה, היא באיזשהו מקום כבר התיישבה לאמונה הזאת. מה אנחנו מנסים? למה אני מביאה את העניין הזה? כי בעצם, מה קורה לעם ישראל כשהוא עולה לארץ ישראל והוא מתרחק מתורה ממצרים? הוא נמצא בדיסוננס פנימי. דיסוננס זה פער, אוקיי? הוא נמצא בפער בין הנשמה שלו, שהנשמה, כל הקיום שלה אומר, יש מנהיג לבירה. אני באתי משם. הנשמה שלנו באה מתחת לכיסא הכבוד. לא יודעת מה זה אומר. אבל זה אומר כנראה שהיא כל הזמן מתגעגעת לריבונו של עולם. נכון? זה ביטוי שהרבנית אמרה, שאנחנו מתגעגעים להשם כל הזמן. נכון? היא חיה כל הזמן את המתח הזה, את הקשר הזה, את הגעגוע הזה. ואז בא השכל של הדור הצעיר הזה בראשית צמיחת גאולתנו ואומר לה, מאמי, לנשמה יקרה, מה זה התבלבל? בכלל אין מנהיג לעולם הזה, בכלל אין ריבונו של עולם, אז הביא אותך כפירה, אוקיי, הסתלקות מכל חיבור של קדושה. והנתק כאן הוא חריף ויש לו מחירים מאוד מאוד קשים, שיש פה פסקה משמונה קבצים שאני אשמח שנבין אותה, כי היא ממש מתארת לנו את ההתפתחות הרוחנית שהחברה הישראלית חובה במאה ה-20 השנה האלה, עם הכפירה שמוליכה אותנו בעצם, שלא מוליכה אותנו, אבל היא כן מעצבת את דעת הקהל, את הסדר יום של החברה הישראלית, את המוסדות שלנו, את מי אנחנו בתור מדינה חילונית, בסדר? אז את הפסקה הזאת, ואז נענה תשובה, אז למה ככה? ונתחיל לענות. אז זה המקור האמצעי הזה, בסדר? הקשחת הלב בעניין האלוקי עד זילותה של הכפרנות והרסת את הנשמה ואת העולם. את צריכה עוד דף? יש לי פה. והרסת את הנשמה ואת העולם בשני דרכים. מה הוא אומר לנו הרב? יאללה, תזיעו קצת. מה הוא אומר? 8 קבצים זה קשה, אני יודע, לא תמיד. זה רק היה משפט אחד, בנות. מה הוא אומר, מה? רגע, הוא עוד לא אמר עתימות. את אומרת, הקשחת הלב, יש קשיחות. מה האדם עושה? הוא אומר, מתאר לנו תיאור מצב. מה תמונת מצב זה? שעם ישראל נמצא במצב של הקשחת הלב מהעניין האלוקי. נכון, עדי אמר לנו עתימות, יש איזו קשיחות כזה, את הלב מסגר מול ריבונו של עולם, אוקיי? עד זילותה של הכפרנות. מה זה זילותה? איזה מילה הזאת? זול, זלזול. עד שהאדם יכול להגיע אפילו למקום של הזלזול של הכפירה. אין ריבונו של עולם. למה היא גורמת? יש לה הרס. היא הורסת את הנשמה בשני אופנים. אז עכשיו אתם אומרות לי מה האופנים. טוב, נתחיל אחד ואחר כך את השקר. השקר המצויר שהעולם הוא טומטום, טוב, בעין נשמה, בכל הבניין מלא חוכמה, חסד ותפארת, ופעולה מקרית, ממריד את כל האמת עליו. אז מה הנזק הראשון של הכפירה? איך הכפירה הורסת את העולם? דבר ראשון, כן, שהעולם הזה בעצם חי בשקר. למה הוא חי בשקר? יש לנו את נתן אלתרמן שיעזור לנו, נכון? אפילו נתן אלתרמן אומר לנו, יש במציאות, שכחתי להגיד מקודם איזה משהו, אז אולי נגיד את זה עכשיו. התחלנו להגיד את זה פשוט בסוף שיעור שעבר, אז חשבתי כאילו שכבר סיימנו להגיד את זה, אבל אתם נזכרתי שלא. אנחנו קולטים את העולם שלנו באופן הנגלה בחמישה חושים, נכון? ומה זה גורם לנו הרבה פעמים לחשוב או לדמיין? שמה שאנחנו לא חווים בחושים הוא לא, הוא לא קיים. אבל המציאות מלמדת אותנו אחרת. לדוגמה, למה השולחים כלבי גישוש חלילה לחפש אחרי נעדרים? או בכל הסרטי אימה האלה, בשדות תעופה, שהכלבים מרחרחים לכולם את המזוודות. למה? כי הם אוהבים כלבים? אבל זה לא קיים, אם את לא מריחה את זה. אבל זה כן. או ראיית לילה, מכירות את זה כל פעם במבצע, לפעמים בחדשות ובמלחמה. מה היה האחרון? אני כבר מסתבך לי עם המבצעים בסוף הייתה נראה לי, נכון? אז כל הזמן היו סרטונים כאלה בחדשות של כל המפקדים עם של כל העיתונאים נכנסים עם המפקדים עם משקפי ראיית לילה כאלה, רואים הכל כזה ירוק וכחול. רגע, אם אנחנו לא רואים, אז לא רואים. מה הרעיון הזה של משקפת ראיית לילה? מה היא רואה? היא רואה גלי אור, נכון? של אולטרה סגול ואינפרה אדום, ולא יודעת, לא מתחילת אם הולך לעובד. אז תהיה חידת לדעת 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 שאתה הולכים. ממפעל שמחר לצהל, אני מצטעה. אני עשיתי פיזיקה במדרות, אני מודע. אבל זה אני אוהבת פיזיקה. אבל החלום שלי היה להיות מדענית חלל, כמו שאתם רואות. לא כל כך התקדמתי הרבה בלהגשים אותו, אבל לא נורא. אולי בפנסיה, אני אעשה את זה. מדענית חלל, כן, אלה שכל היום...
מה?
מה?
יש אסטרונאוט ישראל.
אני לא רציתי להיות אסטרונאוטית, אני פחדנית מדי. רציתי להיות מדענית חלל, יש ששולטים בחלליות. אבל את רואה, נו, מה אני אעשה? בסוף הלכתי ללמוד דברים אחרים.
את תיגומת. אה? בפנסיה, תבני
חללית. כן. אולי. בינתיים אני מקשיבה לחבורת הריאג שמפליגים לירח, אני יודעת. רגע, אבל מה אמרנו, נכון? אם אנחנו לא מאמינים שאין דברים, אם אנחנו מאמינים שאין דברים, אפילו זה יותר מאמונה, זה משהו מאוד מאוד בסיסי בחוויה, בסדר? מה שאנחנו קולטים זה מה שקיים. אז איך אנחנו נשענים על בדיקות רנטגן? איך אנחנו נשענים על, אנחנו באופן אישי לא פוגשים ביום יום שלנו מכשירים לראיית לילה, בסדר? איך אנחנו מדברות בטלפון? עזבו אתכם מכשירי רנטגן. את רואה את גלי הכל, איזה קשה זה להסביר לילדים איך טלפון עובד, תנסו. גלי הכל, איזה גלים, אימא, אין פה כלום, לא הבנו. נכון, כי באמת בחוויה שלנו אין כלום. אבל כל העולם האמוני שלנו, הוא בעצם למה, זה איוב אומר, אפרופו איוב. הוא אומר לנו, מבשרי אחזה אלוקה. אנחנו נחזור על זה עוד כמה פעמים. מה זה מבשרי אחזה אלוקה? יש כללים בעולם המציאותי שלנו, בבשר, בסדר? בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, באיך שהעולם הזה עובד, שהם בכלל לא נוצרו בשביל העולם הזה. הם נוצרו כדי להטמיע בנו תובנות רוחניות. כמו שאני מבינה שהטלפון עובד, גם אם אני לא רואה את גלי הכל, כי יש דברים שמעבר לקליטה החושית שלי, עולם האמונה הוא נשען על זה. יש מציאות בעולם שהיא מעבר לקליטה החושית שלי, ואני מאמינה בהם. ומה זה השקר המצויר שהעולם הוא טומטום? הכפירה, מה היא אומרת? זה לא פה? אני לא רואה את אלוקים? נו, איך מרדונה בכל המשחקים של ביתר ירושלים, מצליחים להבקיע גול וכולם צועקים? לא הייתם בטדי אף פעם, בנות.
גול.
אחרי צועקים גול, מה צועקים?
יש.
יש אלוהים, לא רק יש. אה? נכון? מה זה כל השאלות המתחכמות האלה? אלוהים יודע להמציא אבן שהוא לא יוכל להרים. כי מה אנחנו מחפשים? משהו בחוויה החושית שלנו, שיוכיח לנו שיש ריבונו של עולם. הכוזרי אומר, הנה הוכחתי לכם. עמדתם במעמד הר סיני. למה זה לא הספיק? למה אחרי זה חוטאים בחטא העגל? כי זה בכלל לא ברובד החושי. יש משהו שהנשמה, הקשר שלה עם ריבונו של עולם, היא הרבה מעבר לקליטה החושית שלנו. וזה האמונה, זאת האמונה. מה קורה לאדם שהוא כופר? הוא בעצם מכריח את עצמו לנתק את התובנה הזאת, שיש בעולם יותר ממה שאנחנו קולטים בחושים. ואז הוא נמצא במציאות של שקר. מה זה שקר? הוא אומר לעצמו בעצם, אין ריבונו של עולם. וזה שקר, כי כל המציאות חיים שלנו היא מלאה בריבונו של עולם. גם אם אנחנו לא מוכנים להכיר בזה, גם אם אנחנו לא רוצים לראות את זה, כי בחוויה החושית אנחנו לא מרגישים את זה. עכשיו, יותר מזה, אוקיי? מה הוא אומר יותר מזה? השקר המצויר, עכשיו זה דבר אחד, קודם כל אנחנו חיים בתפיסה שהיא שקרית, שאין אלוהים, מי שחי כך. אבל יש לזה גם השלכות, מה ההשלכות של זה? השקר המצויר שהעולם הוא טומטום, טוב, בין נשמה, בכל הבניין מלוא חוכמה חסד ותפארת הוא פעולה מקרית. מה זה אומר? שכל העולם הזה הוא מה? מקרה זה עוד מילה נחמדה. אפשר להגיד שגם הוא בטעות. מה? בטעות. בלי כוונה. מישהו שם לב בכלל למה שקורה כאן? מישהו יודע מה קורה כאן? יש לזה... זה לא נגמר פה. מה זה ממריד את כל האמת עליו? ברגע... טוב, רגע, אני מבלבלת כבר לשנייה. זה... נגיד את זה אחר כך. מחר כך זה יהיה. אבל בסדר? המקום הזה בעצם האדם נמצא, תחשבו, אתם מוכנות לחיות בעולם כזה שהוא במקרה? אתם מוכנות לחיות בעולם כזה שהוא בלי כוונה, בטעות? אין תשובה. למה שאתם מוכנות? שבועות לא מסכימה. אה?
לא.
נשאר, את מסכימה לחיות שהחיים שלך יהיו בטעות?
טעות?
מה, איזה ערך? או את אומרת, לא חייבים ערך. לא, אני לא מתנגחת בך, אני מנסה לברר. זה מה שזה אומר. אם אין מנהיג לבירה, בסדר? זה מושג מאברהם אבינו, נכון? מהמדרש הזה. מה זה יש מנהיג לבירה? יש מי שמחולל את כל המציאות הזאת. יש לה נקודת התחלה, יש לה תכלית. לי יש תכלית. יש לי משהו שאני עושה פה. יש לי תפקיד, יש לי משמעות, אוקיי? נכון, כשהאדם אומר שכל העולם הזה הוא מקרה, זה לחיות בלי משמעות. עכשיו, נראה לי שכבר, וואי, אני מצטערת שאני כבר אומרת, נראה לי שכבר הזכרנו, כי בגלל שאין רצף משבוע לשבוע זה הולך לי, על מה כבר אמרנו ומה לא. אבל בסדר, בזה נסיים. נראה לי שהזכרנו את זה כשדיברנו על המאפיינים של דור הגאולה, כשדיברנו על המקום של דיכאון, שזה מחלה, לא מחלה מספר אחר, אבל שהתרופה הכי נמכרת בעולם המערבי זה תרופות של דיכאון. למה? זה בדיוק בא מהמקום הזה. מה את אמרת, רות? אמרתי שהתרופה הכי נמכרת בעולם המערבי זה תרופות של דיכאון. למה? כי זה בדיוק בא מהמקום הזה. האדם שיש לו נשמה אלוקית, הנשמה חיה בכזה פער, כשהיא חיה חיים שמאמינים, שחיים, אם החיים שלי אומרים, אין לעולם הזה בורא. אין לו תכלית. בעצם זה אומר, אין לי משמעות. אין משמעות לקיום שלי. אבל הנשמה יודעת שיש את המשמעות. היא יודעת שיש מנהיג לעולם הזה. היא מחפשת את המקום הזה של המשמעות, אבל כל הזמן האדם סותם את הפה ואומר לה, זה כלום פה. לא הבן? זה תוהו, זה טומטום, זה מקרה, זאת כפירה. היא חיה בכזה פער פנימי, והרבה מסבירים לנו שכל הקושי הזה של דיכאון, זה כי באמת אין לך טעם לחיים, אנשים שחווים דיכאון. זה אחד מהסימפטומים המובהקים של דיכאון, ושממש אתה מרגיש שאין משמעות לחיים שלך. כל הכוח של החיות הוא הופך להיות מאוד מאוד דל, מאוד נמוך. אין את החיוביות הזאת שנותנת לי כוח לקום בבוקר, שנותנת לי רצון לעשות משהו עם עצמי, למצוא את המשמעות שלי. והשקר הזה של הכפירה, הוא מוביל את העולם למקום כזה. של חוסר משמעות, של דיכאון, של חוסר חיבור למקום הפנימי הזה, שבשביל מה נוצרנו. זה לא שאנחנו אגואיסטים, ואומרים אנחנו מוכנים להאמין בהשם, רק כדי שיהיה לנו תכלית. אבל כל הדברים האלה הם רקומים אחד בתוך השני, בסדר? הם ממש נותנים לנו את הצבע, את החיוניות, את הרצון הזה להיות אנשים שחיים פה בעולם. בסדר?